איזה דברים מתחילים בחידון תנ"ך? טוב? חידון תנ"ך על פרשת ראה. זה צריך לדעת. והשיעור ביום חמישי זה מתחיל בחידון. איזה דברים בפרשה? הרי יש בעיה גדולה בספר דברים. היי רב נדב, אתה לא יודע מה אתה עושה עם האינדס. אני בעצם עושה רק לשיר עכשיו רחמונה דעני, רק לא נעים. בסוף יגידו מה סתם שם זה. אה, אז מה זה ממשיך?
לא, אני צריך
קצת
לעשות
אימון. צריך להתייבש קצת, כדי שצריך יהיה לשיר. לא לחס ושולם, בעזרת השם. איפה, איפה היא תהיה לך? בטח שהוא יבוא. מה אם זה טוב. אז אתם שומעים? היסוד של כל הדברים, לא יצא לנו הרבה עוד ללמוד בדברים, כי היינו בחצי בין הזמנים כזה שבועיים, ובפעם שעברה דיברנו ראש חוידש, ובשבוע שעבר דיברנו מה, אני כל הזוכר. אבל יש בספר דברים צורך גדול לנסות להבין מה שקוראים הישראלים, מה הולך פה. מה פה הולך פה? מה רוצים? מה הרצף? אתם מבינים מה אני אומר? מה השמוס? אתה פותח פרשת קורח במדבר, אין שום שאלה, אתה יודע בדיוק מה המהלך. אתה יכול לדעת בדיוק איפה אתה נמצא. וכל מי שיודע להתבונן יותר, יודע שגם בחצי השני של פרשות ציפוריות, עכשיו מופיע החלק שקשור אליו. שלח, שעסקים במרגלים, בעלותך. אז אתה מבין שאתה עכשיו מסיים עם הדגלים, התפקיד של אהרון, איך המשכן הולך, עכשיו מתחילים את ה... אבל אתה יודע איפה אתה. אנחנו לא מדבר בראשית, שמות, כל. גם בויקרא, ספר של קורבנות מסודר לגמרי. עכשיו דיברנו על עולת העוף, עכשיו על עולת הבקר, עכשיו על עולת הצון, נכון? עכשיו עוברים לחטאות, עכשיו עוברים ל... עכשיו תמיד יש לך שאלה על חריגה, על... ספר דברים, אנחנו לא מוצאים את הידיים והרגליים בפשטות. אפילו בשאלה הבסיסית, מה המגמה? תוכחה, משנה תורה, חזרה. כבר לימדו אותנו על מצוות מעשרות. אז עוד פעם חוזרים עכשיו. גם לימדו אותנו על מצוות שמיטה. אז נכון, מפרטים עכשיו את שמיטת כספים, אז למה לא הכניסו את זה שם? מה? פתאום בחירה חופשית. מה, זה כמו משלי כזה. עכשיו רעיונות. מה, ועכשיו מדברים על יראה. ואתה ישראל, מה השם הלוקח השואל מאימה? ומאבדים ידיים ורגליים. ויש הרבה דרכים לנסות לפתור את זה. אחת מהן היא לנסות לחפש משהו שחוזר על עצמו הרבה בפרשה. לא הולך לפתור את כל הבעיות האלה. אבל אני רוצה לגעת בשתי נקודות שאני לא בטוח שמים לב אליהם. נו, איזה נושאים או איזה נושא, איזה דבר מעניין ככה חוזר הרבה בפרשה, בכל מיני הקשרים. איך? לוויים, בשר מה מבחינת אכילה? מה בבשר? טוב, אבל זה פרשה אחת של אכילת בשר. יש גם את העניין של בשר תאווה, חשבתי שלזה אתם מתכוון, גם פה וגם פה. הלוויים, נו, עוד דברים. דברים שהם, אני ארמוז יותר, החידון שלנו יצטמצם וימקד את עצמו. ברוך השם, שעה טובה, מזל טוב, מזל טוב. מצוות שתלויות בארץ, יש לנו הרבה, זה לא חדש פה, יש לנו הרבה. כבוד הכניסה לארץ, אז גם זה יש לנו, אין לנו פה מצוות שתלויות בארץ יותר ממה שהיה במקומות אחרים. יש לנו פה עכשיו מעשרות, יש לנו פה עכשיו שמיטה, אבל דווקא השמיטה פה היא לא קשורה לארץ, שמיטה כספים. יש נושאים, יש קודים, ביודל, כך שם חומש, הנה יש לך. מה אתם אומרים? יש דברים שחוזרים על עצמם בפרשה הזאת הרבה, ואני אגדיר בחידון תנ"ך שלי, ובפעם הראשונה שהם מופיעים בתורה. הנה, זה כבר הרבה יותר מקל, זה מגדיר את החידון. דברים שחוזרים על עצמם הרבה, ופלא גדול, אבל הם מופיעים באופן הזה בפעם הראשונה.
מה
אתה מקבל
לפסוק?
לא, לא אמרתי, זה חוזר הרבה, זה נמצא המון, המון. אני רק מדבר על דברים שנמצאים עכשיו בספירה שלי, כל אחד מהדברים שאני מדבר לפחות 5 פעמים. בשני אני כבר עכשיו בשביעי, שמיני כבר אפילו. נו, מה אתם אומרים?
ביחס ליושבי הארץ.
ליושבי הארץ, מה? איך, איך?
כי יחריד.
כי יחריד ואורשתם, היה לנו כבר את זה, היה לנו את זה הרבה. בספר המדבר, בלי סוף, כל העניין של אורשתם את יושבי הארץ מפניכם, ואם לא תורישו, נו, ואם לא תורישו בפרשת מסעי, והיה אשר תותירו לסיכים בעיניכם ולצנינים בצדיכם, כאן חוזרים ומדברים על העניין שנתצתם את מצבחותם, שברתם את מצבותם, הרי זה עצמו, כל מה שאתם אומרים אגב, חמודים, 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 זה פשוט מוציא אותי, בסדר? הרי כל מה שאתם אומרים עכשיו, נתצתם את מצבחותם, כל הדברים האלה שאתם אומרים, זה רק מגדיר את הקושי בספר דברים, כבר היינו בזה. וזה חלק מהקושי בכל ספר דברים, מה, היינו בסרט. כבר אמרו לנו שאם נותיר מהם, אז כך וכך יקרה, ואם... אני רוצה לפתור את זה בכלל מכיוון אחר. אתם מבינים מה התרגיל שאני רוצה לעשות עכשיו לשנייה? אני רוצה לדבר על שני דברים, אתם תראו שבהמשך יש הרבה יותר, שהם מתחדשים בפרשה שלנו, והם חוזרים על עצמם הרבה, ובעצם הם כבר היו. אני אגדיר את זה יותר. בוא ניקח את שביעי. הוא עוסק בחגים. בוא ניקח את שביעי, בסדר? מי שמור את חודש האביב? בסדר? בוא ניקח. מי שמור את חודש האביב? בסדר? איפה? איזה פסוק? איזה פרק? פרק ת' זין, פסוק א'. בסדר, צדיקים? רואים פרק ת' זין, פסוק א'. ת' זין, פסוק א'. טוב, וראש העמוד. אופה, מעניין מאוד. המקום אשר יבחר השם אלוקיך. הביטוי הזה, המקום אשר יבחר השם אלוקיך, שם תעשה כך וכך. בינתיים יהודה, אתה סופר סתם, אז אתה תספור את הפעמים שזה מופיע בפרשה ותגיד לנו את ההקשרים. יש לכבודו 80 שניות לעניין. בינתיים אני עושה פה סיבוב בשביעי. בסדר? שחררו את עצמכם מהתפקיד, הוא ייצג אותנו. בינתיים זה מופיע בכמה הקשרים. בכמה הקשרים ובחלק מהפעמים פעמיים. זה ביטוי שלא הופיע לפני כן. זה דוגמה אחת. עוד רגע תראו שאני אדבר על עוד אחת לפחות, אז אני רוצה יותר מעוד אחת. אבל בואו נסתכל רק רגע, בואו ניקח את פרק ת' זין כתרגיל. בסדר? תרגיל. פרשת החגים, לומדים עכשיו ספר דברים של מלאכם, כיתה א'. פרשת הרגלים ופרשת החגים כבר הופיע הרבה פעמים בתורה. נכון? היא הופיעה הרבה פעמים בתורה. היא הופיעה בשמות. היא הופיעה כבר בפרשת משפטים, והיא הופיעה בכתיסה. והיא הופיעה בויקרא באמור. והיא הופיעה במדבר בפנחס. הבנו כבר את כל הרעיון.
שיהיה מספיק קריאות לכל החגים.
איך? שיהיה מספיק קריאות לכל החגים. שיהיה מספיק קריאות לכל החגים. מה, נו. עכשיו, מה היא עושה פה? מה הוסיפו לנו? אז בואו נסתכל לשנייה אחת, בלי להעמיק, בכוונה. שמור את חודש האביב ועשית פסח להשם אלוקיך, כי בחודש האביב הוציאך השם אלוקיך ממצרים לילה. וזבחת פסח להשם אלוקיך, שצריך לסבוח פסח להשם כבר למדנו, נכון? נכון? עוד חומש, עוד חומש, עוד חומש שמה? נביא חומש, עוד חומש, עוד חומש, חומושים. וזבחת פסח להשם אלוקיך צאן ובקר במקום אשר יבחר השם. יהודה אמר שזה דבר שחוזר על עצמו. לשכן שמו שם. לא תאכל עליו חמץ, 7 ימים תאכל עליו מצות לחם עוני. כל העניין שלא לאכול חמץ, 7 ימים תאכל עליו מצות, כבר למדנו, נכון? אין חידוש. כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים. למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, גם את זה הזכירו לנו שחייבים לזכור את יום צאתנו ממצרים, נכון? בספר שמות. ולא יראה לך זהור בכל גבולך 7 ימים, ולא ילין מן הבשר אשר תזבח בערב ביום הראשון לבוקר, גם זה כבר הוזכר. נכון? לא ילין. לא תוכל לסבוח את הפסח באחד שעריך אשר השם אלוקיך נותן לך, זה חידוש. זה קשור לכל פרשת ראה. כי בתחילת פרשת ראה מסופר לנו שבמדבר היינו יכולים להקריב בכל מקום. אחרי זה כשניכנס לארץ נוכל עדיין להקריב בבמות בשילו ובגבעון, בגלגל, נכון? ועכשיו נגיע אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך, ואז לא נוכל יותר להביא למקומות אחרים. טוב, כי אם אל המקום, זה כבר פעם שנייה באותה פרשה קצרה של פסח, אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו, שם תזבח את הפסח בערב כבוא השמש מועד צאתך ממצרים, ובישלת ואכלת במקום אשר יבחר השם אלוקיך בו. פעם שלישית, מה חשבנו שנוסעים באמצע לחיפה? פעם שלישית באותם פסוקים, ופנית בבוקר והלכת לאוהליך. מה זה חשוב? ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת, גם זה כבר למדנו באותם מילים, לא תעשה מלאכה. טוב, עד כאן רק בחלק של פסח. תגידו לי מה אתם אומרים? חידושים. איזה חידושים? בלי למדנות ברש"י, איך לומדים, אם מופיע פעמיים, אז זה בא ללמד גם את זה וגם את זה. מי שרוצה ללכת בכיוון הזה, אני רוצה פשוטו של מקרא ממש. איזה חידושים שלא ידענו עד היום? נו, במה שקראתי. קדימה, מה אתם אומרים? איזה חידושים?
שמור את חודש האביב.
מה החידוש? למה אתה מתכוון?
שאחר, פסח צריך לצאת באביב.
שמשתוך, זה... אז רונן כבר אומר דבר שלמדן. שמור את חודש האביב, פירושו, מקודם בואו, כך אומר רש"י, מקודם בואו, מי שרוצה יראה את רש"י הראשון על שמור את חודש האביב בפסוק א', מקודם בואו, עוד לפני שחודש האביב, איזה חודש זה חודש האביב? חודש? ניסן. לפני שחודש ניסן מגיע, אתה כבר אמור לשמור אותו. מה זה לשמור אותו? איך שומרים אותו בבוידין? איך שומרים את חודש האביב? אז כדי שנבין את רונן, בוא נשים לב לחידוש הראשון. בפעם הראשונה כתוב לנו חודש האביב. נשים שומרות אותו. זה כבר היה בשמות. אבל בפעם הראשונה כתוב לנו המושג חודש האביב. הידיעה שבחודש האביב הוציאך השם אלוקיך ממצרים היא חידוש גדול. אנחנו יודעים ש... אבל ממתי קוראים לזה חודש האביב? סתם ככה לצורך הרומנטיקה, חודש האביב זה נשמע יפה. ניסן, חודש האביב, פריחה, מוזיקה. אני בעד. אני מוכן רק. אבל מה הרעיון? דווקא פה. אבל בא רונן ואומר לנו, שמור את חודש האביב בא לגלות את כל הסוגיה הגדולה בעולם של עיבור השנה. ופה כתוב, שמור שפסח תמיד יחול באביב. נו, מי שחיים בארץ ישראל יודעים מה קורה לשכננו. כשהם לא שומרים את חודש האביב. אז פעם אחת זה יכול לחול בחורף, פעם אחת בקיץ, פעם אחת לא לחול, פעם אחת כן לחול, פעם אחת בחול. שמור את חודש האביב אומר שלעולם ולעולמי עולמים מנחת העומר, זה אגב חייב להיות, כי אם מנחת העומר חייבת להיות בפסח, ואתה לא תדע לשמר את פסח שיהיה בחודש האביב, אז איך אתה יכול להביא מנחת העומר כשאין קשר בין התאריכים? אז שמור את חודש האביב אומר, איזון השמש והירח על ידי עיבור השנה, על מנת שפסח תמיד יחול בחודש שבו יצאת ממצרים. האביב, אז חג האביב בא מפה. לא, רש"י אומר, שמור שיהיה ראוי לאביב להקריב בו את מנחת העומר. כדי, כמה, מה הססמוגרף שלי לבדוק את זה, מה הסימן שלי לבדוק את זה, ראוי להקריב בו את מנחת העומר או לא? אם אני לא אשמר את חודש האביב, זה ודאי לא יהיה קשור. יפה. ואם לאו, עבר את השנה. נו, טלפלאות. אז יש כאן חידוש גדול. מאוד מעניין, למה זה לא הופיע לפני, למה זה קשור לפרשת ראה? אני עוד לא עונה, אני זורק לאוויר. הדבר השני שציינתם, המקום אשר יבחר השם אלוקיך, כמה פעמים שציינתם, נכון? הדבר השלישי שציינו בפסוק ה', לא תוכל לסבוח את הפסח באחד שעריך. אבל אני תופס פה עכשיו ברשותכם עוד מילה מעניינת. מי שם לב למילים האלה? להחזיק טוב עכשיו. מילה נורא פשוטה, חזרה לפסוק ה', בואו תסתכלו רגע לפסוק ה' עוד פעם. רואים את פסוק ה'? מילים מאוד פשוטות, תראו כמה אני מנדנד עליהם. לא תוכל. מי מכיר את המילים האלה? מה פירוש לא תוכל בעברית? עזוב תעזוב. מה עזוב תעזוב? לא תוכל להתעלם. מי מכיר, מה פירוש המילים לא תוכל? לא תוכל פירושו אין לך יכולת. אם אני אומר לא תוכל זה אין לך יכולת, לא תלוי בך. סתם כשאני אומר אתה לא יכול, אם אני אומר למישהו תשמע אתה לא יכול, אז אתה לא יכול. You cannot. יש אחד מגדולי תבל שהוא אומר yes we can. זה משהו גדול, זה כזה במבה כזה מיוחד שהוא he can. He can. נו! אבל אנחנו לא יכולים, יש הבדל, יש מנהיגים ש- they can everything. מוישה רבינו עליו כתוב ולא יכול משה. חלוקה בין, בין מנהיגים, לא, לא כולם הגיעו לכאלה מדרגות. אבל יש כאלה כן ויש כאלה לא. המילה לא תוכל היא מרתקת. לא תוכל פירושו ההלכתי אין לך רשות. זה לא פירושו הלשוני. איך? ככה מתרגם אונקלוס, להתלך רשו. זה לא המשמעות הלשונית הפשוטה. יש לנו תרי"ג מצוות. פלא פלאות. תשימו לב רגע לנקודה מעניינת מאוד. רק בספר דברים חידש משה רבינו מטבע לשון חדשה. לא תוכל שווה אין לך רשות. להלן דוגמאות. לא תוכל לסבוח את הפסח. סופר סתם. איפה יש עוד לא תוכל בפרשה שלנו?
נו. בשאלה
עוד 8 פעמים מה? המקום אשר יבחר מצאת 8 פעמים בפרשה.
לפני שביעי. חוץ משביעי.
חוץ משביעי. אז זה מגיע ל-11, 12, 13.
חמישה ב...
לחמש בשביעי.
חמישה בראשון שני בסיפור של נבואשה.
נכון.
ועוד שלושה
בחמישי. אתם מבינים מספרים?
עוד שלושה בחמישי בסוגיה של...
שלוש, פעמים זה שלוש. כן.
שמעשר שני.
כן. כן, כן, בעשר תעשר, שם זה מקום אשר יבחר, כן.
ועוד שלוש בשביעי.
טוב, זה גבלת. זה עוד שלוש? אני חושב שיותר. בסוכות אין, בסוכות ובשבועות אין, רק בפסח יש שלוש.
אני מדבר רק על מקום שכתוב אשר יבחר השם אלוקיך.
רק בפסח יש שלוש, אחרי זה בסוכות ובשבועות אין?
לא,
תסתכל בסוכות ובשבועות. רק בפסח ובסוכות, רק בפסח יש שלוש. אופה, עוד חמש. בקיצור, הגעת לשמונה ועוד חמש, פחות 13. 13 כבר ראינו. בסדר? זה נשים בצד. לא תוכל, הביטוי לא תוכל. שזה מרתק, הוא לא הופיע, אני אומר לכם, זה תרגיל ללמוד ספר דברים. תרגיל. לא עושים תרגילים, ולכן משתעממים. עכשיו, לא תוכל. זה כמו אסור.
זה אסור, זה אסור לך. או אסור, אתה לא... זה עוד קשור.
זה עוד קשור.
יפה,
את פה מנתחת את ההסבר. אני רוצה רגע קודם... פלא פלאות, את פה מנתחת את ההסבר. אני רוצה קודם כל לראות את העובדות.
הופיע כי לא תוכל, זה טוב.
איפה? לא, זה שמה בדיוק לא תוכל. ההפך, זאת ההוכחה. זאת ההוכחה שלא תוכל פירושו, you cannot. שם מדובר, באם יש לך הרבה תבועה, ואתה לא יכול לשאת אותה, כמו מבלתי יכולת השם. זה המילה לא יכול. זה רק הוכחה שזה הפירוש הפשוט של המילה לא יכול. לעומת זאת, בספר דברים, בא מוישה רבינו ומחדש, אני אתן לכם דוגמאות ללא תוכל. לא תוכל לסבוח את הפסח באחד שעריך. אני מדלג על עוד דוגמאות מהפרשה, זה אתם מוצאים בינתיים, הסופרים שלנו. בהתחלה. אחרי זה, גם במעשרות שמה.
לא תוכל לאכול
בשעריך לגבי המעשרות. בחמישי.
לא, בשני.
בשני. אחר כך, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן השנואה הבכור בכי תצא. לא תוכל לתת עליך איש נוכרי. שום תשים עליך מלך. השב תשיבם, לא תוכל להתעלם. לא יכול להתעלם? תראו לי אנשים שיכולים לא להתעלם. אני עושה פה תרגיל, תופעות לשוניות בספר דברים, זה נשמע כמעט אוניברסיטה, זה בסדר?
משהו דומה שלא יצא
בי ואוכל לספר. גם, בבליעל והכל אותו דבר, אני רוצה לטעון פה טענה מעניינת בהמשך. כל ספר דברים נקרא ספר הישר על שם הטוב והישר הזה.
ואין את זה.
אין את זה. זה מושגים של ספר דברים. עכשיו עוד מושג, אני מדלג. עוד מושג יותר חשוב מכל מה שאמרנו. איזה חוצפה להגיד יותר חשוב מכל מה שאמרנו, הכי חשוב בעולם. נו, קדימה. הוא מופיע רק פעם ראשונה בהיסטוריה בפרשת ראה, זה פלא עצום שהוא לא מופיע לפני, ואני עכשיו לבד סופר אותו 5 פעמים בפרשת ראה. נו, קדימה. עוד מושג. עוד מושג. עוד מושג. מצווה. ציווי, הוראה, שאיפה, אני ארמוז רמיזה, זה רק מי ששם לב ברשי טוב בסוף הפרשה, אפילו הבטחה.
שאלת ואכלת
כבר הופיע לנו. חדש.
שמחה.
שמחה. נו קדימה איתי, שמחה, מהר. עכשיו אתה סופר סתם, מההתחלה, שמחה.
בסוף
אני יוצא מההתחלה. אתה תראה מיד איך פרשת ראה היא פרשה אחת שהולכת נבנית עד שבסוף אתה מגיע לסי. נו קדימה, מההתחלה, בראשון. אפילו לא פעם אחת, מי בראשית? על שמחה, על שמחה היה. קדימה, ואז ראינו את הלוויים. בדיוק. נו, איך? זה היה פלא פלוט, אני אז בשיעור שמתי לב לזה בכלל. איך, עוד פעם, רונן. תפנה אותנו, תפנה אותנו, יהודים עם חומשים. היום יהודים לומדים דברים, עכשיו לומדים חומש. י"ב פסוק ז', פרשת ראה, זה מפרק י"ב עד פרק ט"ז.
בי"ב
לפני כן מפנים אותך.
לא, זה לפני השם לוקחים. אחרי זה גם
י"ב י"ב. י"ב זין וי"ב י"ב. אז בבקשה, י"ב זין. מה הנושא? קדימה, י"ב זין. נו, מסתכלים? אלרועי, אתה לא תעקום מידו. שטרן מלך. מה?
עלייה לרגל.
עלייה לרגל. ומה בדיוק הסיפור שם? בי"ב זין? לשם אל המקום אשר יבחר. המקום אשר יבחר. שם תביאו את עולותיכם וזבחיהם בפסוק ו'. ותרומת ידכם ונדריכם ונדבותיכם ובחורות בקריכם וצונכם, גם דברי חובה וגם דברי נדבה, ואכלתם שם לפני השם אלוקיכם, נו, ושמחתם. רונית, זה לא פלא פלאות שהמילה ושמחתם מופיעה פה בפעם הראשונה? בפעם הראשונה ושמחתם, תחפשו. אין, תחפשו. ושמחתם. יש, כתוב אצל אהרון ורעך ושמח בליבו. היהודי שמח. אתם חייבים לשמוח. ציווי לשמוח.
יש וביום שמחתכם.
יש וביום שמחתכם ובמועדכם. זה יום שאתם שמחים. ציווי לשמוח. ושמחתם בלשון ציווי. בגוף ציווי. תשמחו. הרי דיברנו עד עכשיו 5 פרשות על הרגלים ועל המועדים, למה לא כתוב בשום מקום לשמוח?
ושמחת לחגיך.
פה! אבל לא לפני ראה. עוד מעט ושמחת. פה מופיע.
פה כל הלשונות זה ציווי?
פה כל הלשונות. והיית אך שמח, לא ברור שזה ציווי, חכה. זה מדהים. זה מדהים. אבל בואו נראה רגע לאט לאט. ואכלתם שם לפני השם אלוקיכם ושמחתם.
תיאור ומציאות.
זה הבטחה. עוד מעט חכה, תראה רשי. ואכלתם שם לפני השם אלוקיכם, ושמחתם, פסוק ז'. בסדר? אני מדלק, כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה. ואז אתם תעברו, והיה המקום אשר יבחר השם אלוקיכם בו לשכן שמו שם, שם תביאו את כל אשר אנוכי מצווה אתכם, ואני עכשיו מיד ככה מבליע כמה דברים. וזה נורא קשה, היינו רגילים שכל אחד יכול להביא את העולות והזבחים, עכשיו שימו לב, כי אנחנו מתחילים כבר להבליע. היינו רגילים שכל אחד מביא את העולות בצורה שלו, בבית שלו, באוהל שלו במדבר. אחרי זה התרגלנו בארץ ישראל, שאפשר בשילו, עוברים לנוב. עכשיו, אני רוצה להביא את העולות שלי מהגליל. בסדר? והחבר שלי רוצה להביא אותה מיוטבתה. שניהם צריכים עכשיו להביא אותם דווקא לירושלים, והם מחויבים בזה. אין להם אפשרות אחרת. עכשיו, זה לא רק שלושה רגלים. זה מעשר שני בשנים ראשונה, שנייה, רביעית וחמישית. זה בכור. שכל פעם שצריך להביא קורבן, עכשיו תזכרו בזמן שבית המקדש, בעזרת השם, במהרה בימינו קיים, זה יולדת, זה צזב, זה מצורה שנרפא, זה... חבר'ה, זה מסובך. עכשיו, אין מוניות. אתם יודעים מה המשמעות של זה? זה לא צחוק.
איזה מונית תכניס פרה בדרך?
זה לא צחוקים. זה סיפור, סיפור. המקום אשר יבחר השם אלוקיך, כמה ספרנו? 13 פעם. המקום אשר יבחר. ולא תעשון כן להשם, לא כל אחד במקום שלו, הרי זה כל הפרשה. אבל אני רוצה שתשמחו בזה. באים לארץ, אני עכשיו מצמצם אתכם, ושאתם תשמחו. הכל יהיה בשמחה. ישמר לך פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה. כי אם במקום אשר יבחר השם באחד שבטיך, ישמר לך אפילו בלי שרציתי, עשיתי עם היד ככה. בלי שניסיתי, אני הרי כזה דפקט שאני עושה ככה מיד כשכתוב ישמר לך. כי זה איום. זה המילה שמופיעה מיד אחרי הוסמכתם. זה גבלת. הרי זה הזהרה הכי נוראית שיש. זה אוי ואבוי אם אתה תעיז לחשוב שעבודת השם נשארה כזאת פרטנית וכל אחד בפנן שלו ואיך שהוא רוצה ואיפה. יש מקום ויש הכל. ותשמח. ואז חכו, רק בכל אבת נפשך תסבח ואכלת בשר. כברכת השם אלוקיך אשר נתן לך בכל שעריך, הטמא והטהור יאכלנו כצבי וכאייל. רק אדם לא תאכלו, לא תוכל לאכול בשעריך מאסר דגניך. שימו לב עכשיו עוד פעם. פסוק י' ז' י' ח', עוד פעם יהיה וסמכתם ועוד פעם יהיה לא תוכל. לא תוכל לאכול בשעריך מאסר דגניך ותירושך ויצריך. מה הייתי יכול כן לעשות לפני שבאנו לארץ ישראל? כן לאכול בכל שעריי מאסר דגניך ותירושך ויצריך. איפה הייתי אוכל את מאסר דגני ותירושי ויצרי? ודאי שבכל מקום. בכל שער, בכל בית, בכל אוהל. בטח. החיים היו מצוינים. פתאום באים לארץ ישראל. אתם יודעים מתי אני חושב על זה? אני חושב על זה לפעמים ביום כיפור. אמרתי לכם את הסיפור הזה יותר מפעם. אני חושב על זה לפעמים ביום כיפור כשהתפילה יפה מדי. ושהכל גבלת. והמסגן גם עובד. ובזכות שהמסגן עובד, ובעיקר בזכות הכבונס, החזן בכלל, וגם בזכות המלפפונים שהוא יאכל בערב, לא, הכל רוחני, כולו רוחניות. אני מנסה לחשוב מה יהיה כשבעזרת השם ביום כיפור הזה כבר יפסיקו לשמוע עורבים כמונו, וילכו לעמוד צפופים בירושלים. יום כיפר כבר חוזרים אפילו מאומן. אין מסגנים. צפוף! וכולם מחכים לכהן הגדול. והוא מהמפלגה שלא תכננו. הוא בדיוק מהמפלגה שלא תכננו. אגב, זה ברור שהוא לא מהמפלגה שתכננו. וכולם מחכים, ואין מחזורים, מי שיש לו, אגב, מזמן הפילו לו. ועומדים יום שלם, צפוף! ואני שומע את היהודים אומרים, איי, כמה יפה היה במסגן. איי, מתי נחזור לגלות של העורבים ששרים לנו על מוסף בבית המקדש? היה יפה. יוצאים. למה אתה מחכה? מה באמת אתה רוצה? זה לא פשוט להגיע למקום אשר יבחר השם אלוקיך. שם תזבח. לא תוכל, אתם יודעים מה פירוש לא תוכל בעברית? לא תוכל פירושו, אין לך רשות, אבל אתה יודע לאן אני חותר? שפשוט לא תוכל, שאת מה שאין לך רשות אתה כבר פשוט לא תוכל לעשות. אתם לא מבינים לאיזו טבעיות רוצה להביא אותנו בספר הישר, משה רבינו. אתם לא מבינים מה אני רוצה. מה שמותר מיותר. חסידי אדמור הזקן היו אומרים, מה שאסור, אסור, מה שמצווה, מצווה, מה שמותר, הרי זה מה שתופס לי את רוב החיים. מיותר. כי או שהוא אסור, או שאני עושה איתו מצווה. למה להתנדנת כל הזמן על הברגים האלה באמצע? זה לא טוב לי. זה עושה לי בלבלות. נו, אבל כשאני אומר את המילים האלה, זה מכניס אותך לנרבים. כי אני רוצה בכל זאת לחיות בחיים הטבעיים שלי. אתה יודע מה אני רוצה להביא אותך למקום שבו לא תוכל שווה אין לך רשות. השב תשיבם לאחיך. אומרים חז"ל, השב תשיבם אפילו 100 פעמים. לא תוכל להתעלם, אומר האלשך הקדוש, השב תשיבם, השב תשיבם, השב תשיבם, אחרי 100 פעמים גם אם תרצה כבר לא תוכל להתעלם. זה ייכנס לך מהברידים. אתה כל כך תתרגל לזה, שלא תוכל כבר להתעלם. זה ודאי לא הפשט ההלכתי, הפשט ההלכתי הוא אסור לך. לא הבנתי, אבל אפשי ואפשי, ומה יעשה אבי שבשמיים גזר? הכל נכון. ואני רוצה שתגיע לזה שתתענג על השם. אתה לא מבין שהשאיפה היא להתענג? אתה לא מבין שהאדם הבריא מתענג על השם ומואס ברע? הוא לא מואס ברע בגלל שהוא שונא, הוא מואס ברע כי הוא כל כך אוהב את הטוב. הוא כל כך אוהב את הטוב שהוא לא יכול לראות את הרע תופס אותו. אתם יודעים מה זה נקרא מאיסה ברע? אנשים לא מבינים את זה. אנשים חושבים שלמאוס ברע זה חינוך חרדי כזה, למאוס ברע. תחשבו פעם על מומחית לענייני עולם היתושי. יתושולוגית. נניח, אין מקצוע כזה בטח. בטוח שיש. דוקטור עם שני שמות משפחה, יתושולוגית, אני בטוח שיש. אגב, רוב הסוכרים שהיא פסיכולוגית ליתושים גם. נניח שיש אחת פסיכולוגית ליתושים. עוד לא מצאתי, אבל בטח יש. יתושה, יתושולוגית, לא יודע, צריך למצוא. יש. ואם אין, אז אנחנו נמצא. תחשבו רגע על יתושולוג או יתושולוגית, הוא מאוד אוהב יתושים, הוא מאמין גם בקשר בין היתוש לבין הבריאה, האקולוגיה. לכן מאוד קשה לו שעושים ככה ליתושים. אני מאוד מקבל את זה דרך אגב. אבל לפעמים אין ברירה ו... וברוך הוא ברוך שמו, לגברת יתושולוגית, אחרי הרבה מאוד שנים, נולד תינוק. מתוק מאוד. היא חיכתה לו שנים. ופתאום היא רואה ליד האף של התינוק, יתוש. מה עושה עכשיו אמא יתושה? היא אומרת שמבחינה אקולוגית, בוא נראה מה יהיה מבנה האף בשילוב היתוש. או שהיא עושה ליתוש ככה כזה חזק, עד שהיא רואה שזה מקובצ'אץ' מכל הכיוונים. איפה כל היתושולוגיות? כי היא כל כך אוהבת את התינוק שלה, שהיא מואסת במה שפוגע בו. מה שלא זאת? היא מאוהבת בתינוק הזה. אז איפה האידיאולוגיה? אז היא משוגעת מרוב אהבה. כשאני אתענג על השם, אני אוטומטית אמאס ברע. מה שאני עוד לא מואס ברע ורואה ברחבות אופקים את שתי האופציות, זה כי אני עוד לא מתענג על השם. שתי אופציות. שתי אופציות זה כשאני חלש, בדרך כלל יש לי 13. ואני עושה מזה אידיאולוגיה. אם אני אתענג על השם, אז אוטומטית אני פשוט לא אוכל לתת עליך איש מחוי. לא יוכל. זה לא התלחשו. זה היה נוח. זה חידושים של ספר דברים. זה לא היה לפניכם. אין בתרי"ג מצוות, שרוב רובם לא מספר דברים, אף מצוות עשה אחת לדורות, שנאמרה בלשון לא יוכל. חוץ מבדברים. הרבה. החגים הופיעו בספרים הקודמים. כולם. קורבנות הופיעו בספרים הקודמים. אבל איך מאזנים את השמש ואת הירח? איך החג והטבע מופיעים ביחד? איך ספירת העומר ומנחת העומר הולכים יחד עם האביב? איך יציאת מצרים היא האביב שלי ושל כל העולם? אף פעם לא נקרא החודש הזה חודש האביב עד פרשת ראה. זה מדהים. אף פעם. בפרשת ראה פתאום אנחנו יצאנו בחודש האביב. חידוש. ידעתי שיצאנו בחודש הראשון. ידעתי שיצאנו ב... לא ידעתי שיצאנו בחודש האביב. זה שכל ענייני הוא לשמור את חודש האביב טרם בואו. כדי שתמיד הטבע והתורה יופיעו ביחד. זה התפקיד שלי. הקודש ברוך הוא יוציא אותך ממצרים, והתפקיד שלך יהיה להמשיך את יציאת מצרים שתהיה האביב של העולם כולו. אתה יודע מה יקרה לך אז? אתה תשמח. כל הזמן תשמח. זה לא יאמן מה שאת אומרת. באתי מתכוונת למשהו שלא נעים לה להגיד אותו. בעולם האומנותי, בעולם שלנו, כל כך הרבה פעמים אהבה הולכת עם עצבות. זה מצטייר כל כך טוב יחד. עם דיכאון זה בכלל מצוין. זה לא כולם זוכים. אבל עם עצבות, זה משהו שעוד זוכים לו. אם זה הולך עם דיכאון, זה בכלל... מי ישורן? זה באמת, זה מדרגה. אבל אם אפשר, הגעגועים. הגעגועים עושים לך שמחה? ופה אומר מוישה רבנו, אתה תשמח. קולקטיביות מפריעה לפרטיות. יותר נוח לי ביום כיפור בשטיבל שלי. הרי לכל יהודי יש בית כנסת אחד שאליו הוא לא נכנס. לא רק בגלל שהוא רוצה לריב, כי הוא רוצה את המיוחד שלו. הוא רוצה את הסטנדר שלו, הוא רוצה את הטבק שלו ביום כיפור. יש לו את המקום ששם הוא קורא את הסיפורים שלו. מה יהיה ביום כיפור הקרוב בירושלים? איפה יקראו אגנון ימים נוראים בשקט? מה יעשו? מי שיחזיק אגנון בשקט ידרסו לו את זה, לא בגלל אף אחד אחר, כי אף אחד לא יראה אף אחד. זה משמח או שזה לא מתאים לי? זה צפוף. זה לא סותר, הקולקטיב והפרט. זה דבר פלא פלאות. זה לא סותר השמש והירח. זה לא סותר השמחה והאהבה. אני אומר לכם, ספר הישר, אתם יודעים מה בא לעשות? לעשות אנשים ישרים, מאוזנים. יראי השם בטבעיות, מתענגים על השם, מואסים ברע. הם לא מרביצים לאף אחד, הם פשוט לא יכולים לראות עבודה זרה. אז ונתעצתם את מזבחותם, הופיע אצלם כמו הסיפור עם היתוש מהסיפור הקודם. הם לא יכולים, הם לא יכולים לשבת בארץ השם ולראות פה את אשריהם ובשיריהם. לא יכולים. כי אשריהם ופסיליהם זה אגו, זה ישות, זה אנטיתזה למה שהם פה. אין שום חזרה. כל ספר דברים זה בשנייה, זה מוישה רבינו בא לקחת דור שלם ולהגיד להם, חבר'ה, אתם הולכים עכשיו להיכנס לארץ. זה יהיה המבחן שלכם. אתם הולכים להביא גאולה לעולם. גאולה זה להתענג על השם, גאולה זה לחיות בשמחה. גאולה זה לא תוכל לתת עליך איש נוכרי. גם אם, ומה יקרה, שואלים את זה בחזל, ומה יקרה אם האיש הנוכרי הוא אוהב ישראל עצום? אמיתי. נוכרים תעודות, אבל הוא אוהב ישראל עצום, הוא מוכשר מאוד. ולבעיות הכלכליות שלנו הוא הכי טוב. השאלה לא תישאל. כי לא תוכל מבפנים לתת עליך איש נוכרי. אתה לא תשאל את זה לאפי. כשאתה שואל את זה בשכל, זה קשה לי באמת, אני לא יודע מה לענות. זה קשה לי. שאלת שאלה טובה, ועכשיו יהיה סימפוזיון, והאם אני לא גזעני, וזה, אני כבר רואה את הסימפוזיון, אני רואה את המשתתפים. אני כבר רואה את זה, אני רואה את העיתונות אחרי ולפני. אני רואה רבנים שבאים לעשות ההפך, אני רואה הכל כבר. אבל אתה יודע מה זו גאולה? שלא תוכל פשוט לשאול את השאלה. יהיה לך איזה מנגנון כזה שאהבה אמינה בכלל לאכול את הפסח באחד שעריך תרתיע אותך. זה יהיה מאוס בעיניך, המחשבה הזו בכלל. זה יהיה הדבר הכי מאוס. ודווקא הפסח, מכל הזבחים הובא פה הפסח, אתם יודעים למה? כי הרי אין קורבן יותר ביתי מהפסח. אין דבר יותר משפחתי מהפסח. מילא יום כיפור בירושלים, נו. ליל הסדר? אני רוצה לשאול אתכם עכשיו, מי מוכן עכשיו לוותר על ליל הסדר הביתי שלו, ולהיות עם 5 מיליון יהודים בירושלים בליל הסדר? אני שואל את האמת, אני אומר לכם, לא משנה. להיות עם עוד 5 מיליון, אני אשמח להיות, קודם כל כשאפשר לצלם, אי אפשר בפסח, לעשות סלפי והכל. ליל הסדר עם 5 מיליון יהודים, והילדים לא ישאלו מה נשתנה? ודודה גרציה, היא באה במיוחד לליל הסדר? וסבתא זיכמר, מה יהיה? לא תוכל לשאול שאלות מצ'וקמקות כאלה. פשוט לא תוכל. למה זה לא שאלות טובות? מצוינות, רק לא תוכל. זה פלא פלאות. אין דבר שאני יותר רוצה מאשר לאכול את הפסח באחד שעריי. את כל התורה אני אעשה בירושלים. תן לי לשבת ולא לסדר עם הילדים שלי. איפה יהיה והגדת? ויהיה לי על זה 1,000 הסברים למה לא לבוא לירושלים. זה כי עוד לא הגעת לרעה. אה? להגנוב. עוד לא הגעת לרעה. עוד לא תפסת את הנקודה. זה פלא פלאות, זה הפרשה. לא תפסת בכלל את הנקודה. לשם אני רוצה להביא אותך. אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם. הזכרתי היום אחרי מנחה. יש יהודי גדול בעולם שהיה נקרא חיים. אחי המהר"ל, האח של המהר"ל מפראג, הוא מוזכר בכמה מקומות, אפילו על הדף בש"ס. אתם יודעים איפה המקום שהכי שמים לב לב? על ההדרן, בכל גמרא, היום כבר כל הגמרות זה עם כל מיני מטיפטות ושוטנשטיינים והכל, אבל לפני 700 שנה כשהיו גמרות כאלה של זה, אז על הגמרא בהדרן מופיע שם פאפה פאפה פאפה, שם כתוב עיין פירוש נפלא בספרו של אחי המהר"ל. יש כמה פעמים שהוא מוזכר. אחי המהר"ל מוזכר בהרבה מקומות. והוא כותב בחלק גאולה וישועה בספר שלו, ספר דרך חיים. בחלק גאולה וישועה הוא כותב דבר עמוק מאוד, מאוד מאוד מאוד. לנו כישראלים הוא יהיה קשה. הוא שואל, יש כאן איזה פלאפון שעושה כל הזמן איזה שהוא מריחם. הוא אומר שיש קושי. הרי לכאורה, למה התורה לא אמרה אף פעם את המילה ירושלים? למה היא כל הזמן אומרת המקום אשר יבחר? התשובה שלו היא מרתקת. הציוני שבי נרתע לשנייה, אבל זה הכי המערל. צריך ללמוד את זה טוב. מרתק. הוא אומר שהמושג המקום אשר יבחר בא להגיד נקרא לכם את לשונו של אחי המהר"ל בשתי מילים. זה פסקה קטנה ממה שהוא אומר, אבל אני רוצה לא לפספס במילים. נו, איפה הוא מופיע? מכל הפעמים שהוא מופיע, הוא אומר את זה לדעתי לא בפעם הראשונה. איך? מעשר שני גם מופיע, שם הוא מדבר? לא, אז לא פה. אני אעשה בכוונה על ויגע לשונו. הקשה בספר החיים לאחי המהר"ל. מדוע לא נאמר בשום מקום בתורה ירושלים בפירוש? ותראה, שבכל מקום שיהודי מתפלל להשם, הרי זה מקום שהשם בוחר בו. מאוד מעניין. כל מקום שיהודי מתפלל להשם זה המקום אשר יבחר. לשכן שמו שם. ולכן מתפללים לצד ירושלים, כי היא קיימת בכל מקום, גם בחוץ לארץ. כותב שם אחי המהר"ל, אמרתי לכם, לא כולם יאהבו את זה. כותב אחי המהר"ל, שבגמרא כתוב שכל מי שדר בחוץ לארץ, כאילו אין לו אלוה. אומר אחי המהר"ל שהכוונה היא למי שדר בחוץ לארץ. ששם דירת הקבע שלו. אבל כשהאדם, אצלו דירת קבע, הכוונה היא, הוא דר בחוץ לארץ, זה הזוות חלב ודבש שלו, לא עלינו, והוא קבוע. יכול להיות שתהיה גאולה, אבל זה לא רלוונטי לו. הוא בעד הגאולה. אם זה לא יפריע לביזנס, אין לו שום בעיה עם הגאולה. אבל מי שגר שם, וחושב כל הזמן משיח, חושב כל הזמן ארץ ישראל, חושב ירושלים, ומרגילים אותו כל יום בתפילה שהוא פונה כל הזמן לירושלים, אז המקום שלו הוא המקום אשר יבחר השם. זה דבר פלאי. זה לא במקום. חס ושלום. אבל כך מסביר אחי המהר"ל למה לא מופיעה המילה ירושלים. כי כיוון שהתורה היא נצחית, אז היא צריכה לטפל בי גם כאשר אני לא נמצא בירושלים הפיזית. והיא אומרת לי, ירושלים אתה נמצא שם תמיד. זה פלא פלא. תתרגל שאתה שם. דיברנו היום על זה לגבי מעשר שני. שאלתי היום את החבר'ה אחרי מנחה, למה מעשר שני נקרא מעשר? הרי מעשר שני אוכלים הבעלים בירושלים. מעשרות, כל שאר המעשרות, מעשר ראשון, מעשר עני, מעשר ללוי, לגר, ליתום, לאלמנה, כל המעשרות, חבוד חבוד, אחי תראו פה, כנסו, כל המעשרות אוכלים, נותנים למישהו. נותנים לעני, נותנים לגר, נותנים ליתום, נותנים למישהו. מעשר שני לא נותנים לאף אחד. מעשר שני, הבעלים אוכלים אותו בירושלים. נכון? נהנים ממנו, אוכלים אותו. זה יפה מאוד, אבל למה זה נקרא מעשר? ובשנייה אחת הוכחנו שלא סתם שמעשר שני נקרא גם מעשר כמו שאר המעשרות, אלא שמעשר שני הוא יותר מעשר מכל המעשרות. כי כתוב בתורה אצלנו בחמישי, עשר תעשר, תראו שנייה אחת. חמישי, פסוקים ראשונים. אחרי זה נעשה ככה סגירה של הכל ביחד. תראו שנייה. עשר תעשר את כל תבואת זריך. חמישי זה פרק י' פסוק כף ב'. פרק י' פסוק כף ב'. עשר תעשר את כל תבואת זריך, היוצא השדה שנה שנה. עד עכשיו, לפי הפסוק הזה, בואו נראה, אנחנו היום לומדים תורה, נכון? כמו בכיתה א', לומדים היום את החומש. עשר תעשר את כל תבואת זריך. אל תסתכלו בפסוק הבא. לפי הפסוק הזה, על איזה מעשרות מדובר? על איזה מעשר מדובר? ראשון, שני, הכל? כי כתוב מפורש, כל תבואת זריך. ואז בא הפסוק הבא. ואכלת את מה? את מה שאתה מעשר, ואכלת לפני השם אלוקיך במקום אשר יבחר. עוד פעם, בפעם האחת, מכמה אמרנו? כמה אמר יהודה? האחת מהשלוש עשרה. ואכלת לפני השם אלוקיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם. שם תאכל את מעשר בגניך תירושך ויצריך. אומר מיד רשי, אני לא קורא אותו, תסתכלו בפנים. אומר מיד רשי, רגע, 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 רגע. הלוי, כשהוא מקבל את המעשר שלו, הוא יכול לאכול אותו בכל מקום. אז זה ודאי לא מדבר על מעשר ראשון. הכהן יכול לאכול את המעשר שלו בכל מקום. העני יכול לאכול את המעשר שלו בכל מקום. הגר, היתום, האלמנה יכול לאכול את המעשר שלו בכל מקום. איזה מעשר אוכלים דווקא בירושלים? אך ורק שני. לכן חייבים להגיד שמדובר פה במעשר שני. אבל זה פילי פלאות. אז למה הפסוק הראשון קרא לזה סתם מעשר? למה בלבלת אותנו? למה לא אמרת לנו, באוכלך מעשר שני, תאכל אותו, למה בלבלת אותנו? ועכשיו תראו עוד דבר מעניין. תעשה את זה ותאכל מעשר שני, נו, נקרא את פסוק כ"ג. שם תאכל את מעשר בגנך ותירושך ויצריך ובחורות בקרך וצונך, למען, נו, נו, למען, תלמד, נו, ליראה את השם אלוקיך כל הימים. גם זה אחד הדברים שמופיעים בספר דברים. יראה. ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מימך? כי אם ליראה. למען תלמד ליראה. לא הבנתי בכלל. לא הבנתי איך מעשר שני הוא שיעור ביראה. לא הבנתי. ואני אומר לכם שמעשר שני הוא יותר מעשר מכל המעשרות, לא רק מהפרשה הזו. כתוב בפרשת ביאור מעשרות שהאדם בא אחרי שלוש שנים בשנת המעשר ואומר לכהן שהוא עשה את כל מה שצריך, הוא הפריש את כל המעשרות. ואז כתוב שם שהוא אומר את המילים הבאות. מי זוכר? ביארתי הקודש מן הבית. מה זה הקודש? אני עוד לא יודע. וגם נתתיו לגר, ללוי, לגר, ליתום ולאלמנה. עשיתי ככל מצוותך אשר ציוויתני. אגב, רשי אומר, עשיתי ככל מצוותך אשר ציוויתני, מי יודע את רשי שם? גבלת. שמחתי ושימחתי בו. אנחנו באמצע הוסמכתם של הפרשה. פעם ראשונה הוסמכתם. עשיתי ככל מצוותך, שמחתי ושימחתי. שימחתי, אני יודע במה מסמכים, את העני, את הגר, את היתום, את האלמנה, ואת הלוי ואת הכהן. אבל שמחתי במה? רק במעשר שני. כי רק בו אני אשמח. מה זה שמח? אני יוצא לחופש משפחתי, לוקח חפלה, זה לא מספיק אגב המשפחה. אני חייב אורחים, כי אי אפשר להשאיר מהאוכל. חייבים אורחים, אין ברירה. בעיה קשה לתימנים. חייבים להביא המון אורחים. בעיה קשה, צריך להתגבר עליה, צריך למצוא דרך. חייבים. וכי אתה לא תתגבר על הכמויות. לא תתגבר, חקלאי ממוצע לא יתגבר על הכמויות של מעשר שני. עכשיו, רוב שנות המעשר זה מעשר שני. שנה ראשונה, שנייה, רביעית וחמישית. אני, גר, יתום, אלמנה, שלישית, שישית. שם כתוב ביארתי הקודש וגם נתתיו ללוי, לגר, ליתום ולאלמנה. אז ללוי זה מעשר של הלוי, שנותן לכהן. גר, יתום, אלמנה, מעשר אני. אז מה זה הקודש? אומר רש"י, ביארתי הקודש, מעשר שני. אז המעשר שני הוא לא רק גם במשפחת המעשרות, אלא הוא הבן הבכור. הוא עיקר המעשרות. כותב הרב זצ"ל, מדהים. אומר הרב קוק, אתם יודעים מה זה מעשר שני? סתם מעשרות זה צדקה. זה דבר אדיר, זה מתנות עניים, זה צדקה, זה בן אדם לחברו, אדם קשה לו לתת והוא נותן, זה כל העולם. מעשר שני זה לא צדקה. זה לא צדקה. מעשר שני זה שהתל אביבי שבי נותן לירושלמי שבי. מעשר שני זה שאני יודע שאסור לי לאכול עגבנייה לפני שעליתי לירושלים ואכלתי שם את העגבנייה הראשונה. אז אוף, אני אשלים את זה, אני יוצא בשבועות בין כובחו, יש לי ברית של בדודה, של הסבתא שלי, אז עד אז אל תאכל עגבנייה. יש מצווה גדולה לתת, זה דבר גדול. יש מצווה לתת את עצמך אל האינסוף. לדעת שכל הכוח שלך נובע מהירושלים שלך. מהמקום אשר יבחר השם. איך אומר אחי המהר"ל? גם כשאתה לא בירושלים, יש לך ירושלים. זאת חובה לדעת את זה, וכשאתה יודע את זה, אז אתם יודעים מה קורה לך? למען תלמד ליראה את השם אלוקיך כל הימים. מה אדם רוצה יותר מלאכול מהפירות שלו? זה שלי. זה הכרם שלי. אז זה שאני צריך לתת למי שאין לו, זה דבר גדול, אבל זה מובן. היום אולי אנחנו לא מבינים, גם זה שאני צריך לתת ללוי ולכהן זה מובן לחלוטין. כי הלוי היה העובד הסוציאלי של השבט שלי. שאין לו נחלה. כל הרוצחים בשגגה הולכים לערי הלוויים. כל אחד מכיר סיפור איך הלוויים עוזרים לי. אלה הלוויים. אז אני מבין שאני צריך להחזיק אותם. כל אחד היה מגיע למקדש להביא את קורבן הזב או המצורה או היולדת או השמחה או האבל. הכהן קיבל אותו. לכל יהודי היה כהן במשמרת שאיתו הוא בקשר. למי הוא נותן את הזרוע ועל חיים והקיבה והמעשרות? חיים את זה. זה די הגיוני שנותנים מעשרות למישהו. קשה קצת, כי האדם קופץ את ידו. אבל שאני לא יכול לחיות בלי לתת מעשר לירושלים? זה גבל. זה עיקר המעשר, כל השאר נלווה. זה פלא פלאות. מה זה?
הבחנה.
זה הבחנה. זה דבר אדיר. אם אתה נותן מעשרות לכולם, זה עוד לא מעיד שזה יראת השם. אתה חברתי, וזה יפה, ואתה עושה צדקה, ואתה נותן, וזה עצום, וזה כל התורה. זה עוד לא מעיד על יראת השם. אבל אם אתה לוקח את כל התבועה שלך, או שאם לא תוכל שאיתו כי ירבה ממך הדרך, צר את הכסף בידיך, ועולה לשם. ויודע מה מותר לך לקנות ומה לא. אתה לא יכול לקנות בזה צעצועים. אתה יכול לקנות בזה רק דברי מאכל. ומסוימים. למה? כי זה צריך להביא אותך למקום שבו כל האכילה שלך באה מירושלים. שבו כל אתה תמשיך בעזרת השם, אתה תהנה, אתה ברוך השם התעשרת, אתה חקלאי גדול, אבל הכל נובע מירושלים. אתם שומעים מה אומר אחי המהר"ל? לכן לא כתוב ירושלים בתורה. כדי שתדע שאתה בירושלים יכול להיות גם אם אתה עכשיו תקוע בתימן או בפולניה. כי התורה היא נצחית.
כי ממך הכל
ומידך נתנו לך. אז קודם כל כי ממך הכל, ואז אתה תופס שהכל מידך. זה פילי פלאות, זה הרב בעין היה על מעשר שני. זה יסוד המעשרות. לא שאר המעשרות. זה היסוד, והיסוד הזה הוא למען תלמד להיראה את השם אלוקיך. ולכן הפרשה מתחילה באסר תאסר מכל תבועת זרעך. ומה זה בעצם הבסיס של כל תבועת זרעך? זה שאתה צריך לאכול אותו בירושלים, שאתה הרי יודע שזה רק מעשר שני. אז עוד פעם אגב שוב, למה זה פה בפרשת ראי? כבר דיברנו על מעשרות, למה מעשר שני מופיע פה? כמו שאמרתי לכם, על החגים דיברנו 5 פעמים. אבל על המצווה לשמוח עוד לא דיברנו פעם אחת. על לסבוח פסח דיברנו כבר בספר שמות. אבל על אי היכולת לסבוח את הפסח באחד שעריך, אין דבר יותר טבעי מלשבת ולאכול פסח עם המשפוחה במגדל, בתל אביב, בבאר שבע. היכולת לא למצוא שום סתירה בכלל בין הצפיפות הזאת, בין ה... זה לא תוכל לאכול את הפסח באחד שעריך. אתה תגיע למדרגה שלא תוכל. במה? אני משוכנע בזה, הנה חינמי. אני חושב שזה חלק מאוד מהותי ממה שהרבי רצה להטביע בזה. מאוד מאוד מהותי. זה הוא מדבר על העניין הזה של אחי המהר"ל עם ירושלים. מאוד מאוד מהותי. הצורך להטמיע, הצורך להטמיע את זה שאתה תוכל, כמו שאמרנו, זה כל כך עמוק, יש לך כוח לשמר את חודש האביב. אתה תוכל לייצר את המצב שהאביב האסטרונומי, החקלאי, והפסח ההלכתי והתורני, כל אלה חוברים ביחד. ותמיד מנחת העומר תבוא בחודש האביב. זה לא היה שייך עוד להגיד, לא בשמות, ליד הר סיני, ולא במדבר. את זה צריך להגיד בערבות מואב, שבוע, שבועיים לפני שמשה רבינו מסתלק לעולמו, חודש לפני שנכנסים לארץ בעורים את הירדן. זה התאריכים.
בחודש האביב.
מה זה? בחודש האביב. ביוד בניסן.
מול בית
פאו. והוא מול בית פאו. זה התיקון של הכל. ואני אומר לכם, אומר מוישה רבינו, אפשר לשמוח. והאהבה לא הולכת, כמו שאמרת מקודם, באתי עם עצבות. זה גלות. זה גלות שכינה. היא הולכת עם שמחה. ולהיות כלל ישראלי לא הולך עם אובדן הפרטיות. אתה תגיע למדרגה שאתה תרגיש, אתה לא מבין עכשיו מה אני מדבר איתך, זו הגאולה, שאתה תבין שאתה לא יכול לאכול את הפסח לבד עם המשפוחה ביוקנעם. אתה לא תרצה את זה. אבל איך יכול להיות? ככה 2,000 שנה אני חי. מבינה רונית למה זה לא מפתיע שרק פה מגיע מושג השמחה? כי לפני כן הוא היה מלאכותי. עכשיו הוא מתחיל להופיע בשלמות. זה דבר מופלא. ולאט לאט הולכת השמחה וגדילה, נו יהודה לסויפר, מה, איפה ראית עוד שמחה? זה מתחיל בראשון, בשני, זה הולך ומתעצם, מגיע בחגים, בוא נראה רק את זה ובזה אני אעמוד. מגיע בחגים, בשבועות כתוב, ושמחת פרק ט"ז, אנחנו כבר בסיום הפרשה, ושמחת לפני השם אלוקיך, אתה ובנך וביתך ואמתך ואמתך והלוי אשר בשעריך. שנה שעברה לילה שלם דיברנו על זה ששמחה תמיד הולכת עם הלוי. כי ללוי אין חלק ונחלה. ששמחה לא הולכת עם זה שיש לי עושר. בעין. ואז אחרי שבועות ואחרי פסח מופיע סוכות ותראו מה קורה פה. ובזה אני עומד. נו, תראו. חג הסוכות תעשה לך 7 ימים באוספך מגורנך ומעקבך. גם זה אגב חידוש מדהים של הפרשה שלנו. באוספך מגורנך ומעקבך, כי פה אנחנו עוסקים בטבע. ושמחת בחגיך, זה אנחנו מכירים. ושמחת בחגיך אתה ובנך וביתך ועבדך ועמתך ועוד פעם והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך. 7 ימים תחוג להשם אלוקיך שוב במקום אשר יבחר השם. כי יברכך השם אלוהיך בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך. ועכשיו, הנה הגענו. והיית אך שמח. תראו את רשי. פלא פלאות, תראו את רשי. והיית אך שמח. לפי פשוטו אומר רשי, מחילה, אין זה לשון ציווי אלא הבטחה. לא רק מפני שכמו שהמפרשים אומרים מיד, כבר נצטווינו ושמחת, אז מה הכפילות? אלא מפני שמי שמבין עברית, מבין שהמושג והיית אח שמח אומר את הדבר הבא, תשמעו טוב, והיית אח שמח. כלומר, לא תהיה מציאות שאתה לא תהיה בשמח. אם זה ציווי, זה ציווי מופלא. והיית אח, אתם שמעתם מה שאמרנו או שלחזור על זה? והיית אח שמח. האדמור הזקן אומר באיגרת י' א' באיגרות הקודש, עוז וחדווה במקומו. זאת אומרת שאם פה אין עוז וחדווה, זה לא מקומו. פה שולט אל אחר. בסדר? העצבות השליטה אל אחר, או אל אחר השליט עצבות. אתה לא מקבל שאין דבר רע יורד מלמעלה. אני אומר לכם שכל פרשת ראה מתחילתה עד סופה עוסקת בלהביא את האדם ליכולת לראות את החיים בשמחה. אתם יודעים איך מתחילה פרשת ראה? תחזיקו טוב. ראה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. הזכרנו את זה ביום שני נדמה איתמר. ראה, מה עושה פה המילה ראה? ראה, שמה היא חשובה? היא שמה של כל הפרשה. יש ברכה על הארגריזים וכללה על הריבל. ראה, מתרגם יונתן בן עוזיאל, מדהים. ראה, חזי, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה, ברכה, הוא מתרגם ברכן, וכללה וחילופה. גבל. אונקלוס מתרגם לפי הפשט, ברכה ולוותיה. אבל המדהים הוא שיונתן בן עוזיאל, שני פסוקים אחר כך, כשמגיעים להר גריזים והר עיבל, וכתוב, ונתת את הברכה על הר גריזים ואת הכללה על הר עיבל, אז הוא לא מתרגם ברכה וחילופה. הוא מתרגם את הברכה על הר גריזים, ויד לבטיה על הר עיבל. הוא יודע את המילה. אז מה קרה פה? אומר הרבי בשיחה, כל מה שהתורה רוצה ללמד אותך, שמה שבא מוישה רבנו להכניס לך עכשיו, המקום שהוא בא להעלות אותך, זה להגיד לך, ראה, אתה יכול בהתבוננות, פנימה, 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 בהתבוננות, להגיע לזה שכל מה שאתה רואה בעולם, שאנוכי נותן לפניכם, הרבי שואל, נותן זה תמיד חיובי. נותן זה תמיד חיובי, כל הנותן בעין יפה הוא נותן, לתת מתנה, אף פעם לא נותנים כללה. זה מין ביטוי זה, הקודש ברוך הוא נותן לך, איזה ביטוי זה? אנוכי נותן לפניכם היום ברכה, וגם אותם הדברים הקשים והאיסורים וכל מה שנראה עכשיו כללה הוא חילופה של הברכה. אבל אם תדע לראות בפנים, 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 אין דבר רע יורד מלמעלה. לא קיימת. ראה, אתם יודעים מה עומק העניין בחסידות? ראה את האנוכי. בדיוק, ברכה וחילופה, הקליפה שמסתירה את הטוב. אוי איזה רע זה, בניגלה. אז הפרשה שמתחילה בנותן לפניכם ברכה וכללה מסתיימת בבעית אח שמח. אתם תופסים על מה אנחנו מדברים בכלל? היא פותחת בברכה וכללה ומסתיימת בבעית אח שמח. אומר רשי, על פי פשוטו אין זה לשון הבטחה אלא לשון ציווי, ולפי תלמודו, לא לפי מדרשו. רשי כל מילה מדויקת, תלמודו הכוונה היא, ומה למדו מזה חז"ל להלכה? למדו מכאן לרבות לילי יום טוב ליום אחרון. הרי יש לנו פסח, שבועות, סוכות, אז שלוש פעמים ושמחת מופיע. אז מה עם שמחת תורה, שמיני עצרת? את זה למדו מפה. טוב. אבל בעומק אתם תופסים, זאת אומרת שיש פה ציווי. קוראים לזה בלשון עברית, לשון בינוני, כך קורא לזה הרמב"ן. למשל המילה, ואהבת את השם אלוקיך. זה הבטחה או ציווי? אם זה ציווי, שיהיה כתוב תאהב, כבד. המילה, ושבת עד השם אלוקיך. זה הבטחה או ציווי? לפי הרמב"ם זה הבטחה? לפי הרמב"ן זה ציווי? גם הרמב"ן מודה שבשבת עד השם אלוקיך זה לשון בינוני, כלומר הוא גם הבטחה וגם ציווי. לשון מעניין כזה. ושבת זה סיפור. למה? כי אם אני לא אתן לך את הכוח, אתה לא תוכל להגיע לזה. בכל דבר זה נכון, אבל אני מבטיח לך שתגיע לזה. ההבטחה נותנת כוח לעמוד בציווי. אני אומר לך שאפשר להגיע לוהיית אח שמח.
הציווי
מייצר מצב שההבטחה תתקיים. זה היינו אח. אני אומר לך שאפשר להגיע לוהיית אח שמח. איך? הוסמכתם במקום אשר יבחר, תביא את הכל ללא תוכל, תעבור את פרשת ראה. אני חוזר למעבר שבו פתחנו במשפט הראשון. מה הולך פה בספר דברים? מה הוא רוצה מוישה? הוא רוצה לעשות אותי איש ישר. הוא רוצה לעשות אותי עובד השם של גאולה מופלא, מאוזן, עם נפש מאוזנת, שיודע ליישר, לראות את הישר, לראות את הכל ביושר. הוא יודע להביא אותי לבעשית הישר בעיני השם אלוקיך. גם זה בפרשת ראה יותר מפעם אחת. כי תעשו הישר ועשית הישר. ולכן זה נקרא ספר הישר, ספר דברים. חז"ל אומרים שספר הישר זה ספר בראשית כי אבותינו היו ישרים, או ספר דברים כי כתוב ועשית הישר והטוב. האלוקים עשה את האדם ישר. אבל מאז שהוא עשה את האדם ישר, הם ביקשו חשבונות רבים. אני לא מדבר עכשיו על ההיסטוריה העולמית. האלוקים עשה אותי ישר. היינו עכשיו בחופש משפחתי, נכון? שלושה ימים פה. ראיתי את הישרים עד גיל חודשיים, שלושה, חמישה. זה כיף, לראות את הישר. ואז להתחיל לראות איך אני מצליח לאט לאט להכניס להם דפקטים.
עכשיו יש עגל.
מה זה?
יש עגל.
מה זה עגל?
עגל הזהב, זה עיגול.
לא, לא הבנתי, לא הבנתי. עוד פעם?
יש ישר.
כן, ויש עגל.
יש עגל.
גבל. יש ישר ויש עגל. יש ישר ויש עגל. ולאט לאט פתאום... מי איזה גיל מתחילה ציניות? מאיזה גיל מתחילה הברכתיות המטומטמת שלך? ממתי הישר ואיך זה הולך אל הישר? אתם לא מבינים שכל החיים זה בעצם שהישר שהייתי כבר לא יהיה בנמה דקיסופה כי אתה התינוק הכי מתוק בעולם. אלא יהיה כי אתה תגיע לזה בגאולה שלמה, בלחם של זכות. מי שמחפש את הבנת תהליכי העולם, פשוט שיראה את זה באדם. האם אתה מתחיל ישר? כולם מתחילים ישר. כולם מתחילים ישר. ראיתם פעם תינוק נולד, ואמא שלו לחוצה ממה יהיה איתו במתמטיקה? לא ראיתם אף פעם? מעיין. כשתינוק אצלך נולד, את אומרת, אוי ואי, מה יהיה איתו בלימודים? מאיזה גיל את מתחילה להגיד את זה?
כשהוא בכיתה.
כשהוא בכיתה. ומה קרה כשהוא נולד? מה, את לא היית, מה, היית בחירפון? לא ידעת שישאלו את זה יום אחד? מה קרה? ישר. למה אתה כל כך שמח? מה, אתה טמבל? טוב, זה היה בילד הראשון, אחרי זה. כי אתה חי! את האלוקות, ואתה לא נותן לשטויות להפריע לך לראות את הישר. כי אתה חי בפרופורציות נכונות. ההפך, כשתינוק נולד אומרים הרופאים את הכי הרבה בעיות שיש. הרבה יותר מאשר באמצע י"ב. רוב הבעיות שדיברו עליהם כשהוא נולד בי"ב נפטרו כבר. הגיעו חדשות. למה יותר קשות? כי הראש שלי יותר דפוק. הישר הוא מה שיש בהתחלה. אבל זה נעמה דקיסופה. הוא ישר כי הוא מותק, הוא פוצ'י מוצ'י. מה פוצ'י משהו? מה הוא עושה בשביל זה שהוא יהיה פוצ'י מוצ'י? מה הוא עושה? הוא עושה בטיטול. מה הוא עושה? מה אתה מעריץ אותו כל כך? מה הוא עושה? ואז אתה מגיע לשלב, בחופש משפחתי רואים את זה. אז אתה מגיע לשלב שבו זה נורא מעצבן. למה הוא, במחילת כבודכם, כשהוא עושה גרפס, כולם עושים לו כל הכבוד. ואני שנתיים מעליו, כשאני עושה כך, נותנים לי פלוק, מה קרה? מה יש? הרי כל האיחוס שלו זה שהוא יודע לעשות גרפס. אומר לי, גאון! שתי טיפות מסבתא. מה הגאון? מה הגאון? מה קרה? נעמה דקיסופה. אלוקות. נעמה דקיסופה. אלוקות. אין הורה נורמלי שלא חש את זה. אין אדם נורמלי שלא חש את זה. וכל המהלך הוא סיבוב. האם אתה תחזור לשם? אתה תחזור לשם. במובנים הטבעיים תחזור לשם. שוב תהיה ככה, ושוב יצטרכו לעשות לך ככה, ועוד פעם ישימו לך סינור. ואתה תהיה מתוק. יגידו, זה פוצ'י מוצ'י, כמה שהוא חכם. אתה תגיע לשם שוב. זה הכל. זה פלא פלאות. השאלה אם אתה מבין שהתפקיד שלך הוא להגיע לשם בלחם של זכות. אתה מביא לעולם הזה עולמות שלמים. עולמות, 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 עולמות. הישר גולה, זה דבר פלא פלאים. פלא פלאים. אז מה שעשינו בפרשת ראה, לעניות דעתי, צריך לעשות בכל ספר דברים. התרגיל הוא לנסות לפגוש מושגים שמשה רבנו המציא בספר דברים. זה ספר, לזכור את זה, שכל כולו נאמר במשך חודש ושבוע, מ-12 חודש באחד לחודש, בראש חודש ועד, עד זין באדם. זה צוואה של חודש. אי אפשר לעבור עליה ככה. אי אפשר, עשינו קצת תרגיל אחד של איזה שעה נחמדה ביחד, אבל זה פשוט, זה לא יאמן, צריך לתפוס את זה. הוא לא חוזר לספר על החגים, כי יש לי עכשיו להוסיף נון בית שונות. הוא רוצה לוודא אם כשניכנס הביתה, נזכה להיות בבית. ולא נצטרך לגלות. אם נדע לשמור את חודש האביב קודם בואו. אם לא נחכה לחודש האביב כדי לוודא אם באמת הטבע וההלכה מאוזנים אצלנו. אם נדע איך בית הדין כולו מביא את העולם לשמור את האביב של העולם. זה מהלך שלם, מהלך שלם. אתה תעניק, כאן מופיעה המצווה, תענק תעניק מגורנך. כשאתה משחרר עבד, אבל תעניק לו בשמחה, וזכרת כי גר היית. אז מצוות עבדים כבר הופיע בספר שמות, אבל את הכיף בלהעניק, את זה הוא השאיר לפרשת ראה. כי זו כבר תכונה בנפש. שזה צריך להיות ישר. שזה צריך להיות אחד שהוא כבר לא יכול להיות קמצן. הוא לא יכול, זה מנוגד ל... זה, כמו שהוא לא יכול לאכול, כמו שהוא לא יכול לתת איש נוחי, כמו שהוא לא תוכל. אז זה ככה. מה, מה?
לאכול זה גם כלי.
זה נפלא, זה נפלא, זה נפלא, זה נפלא. כל המושג הזה של יכול זה פלא פלאות. היכולת, היכולת היא, היא האדם. הוא, מה הוא מכיל? ומה יש בכלי שלו? מה הוא יכול?
כל כלי יוצר
עלייך. כל כלי יוצר עלייך, לא הצלחת, נכון? ההפטרה שחלקנו לא קוראים, חלקנו כן, כי אנחנו בשבת ראש חודש. אבל ההפטרה המתאימה לכאן זה כל כלי יוצר עלייך. זה פלא פלאים. אז אמרתי לכם גם בהתחלה עוד משפט, שהפרשות שלנו הן כאילו מנותקות מהפטרות הנחמה. הפטרות הנחמה הן במקרה, כי זה יוצא יולי אב אלול. נכון? אבל זה לא במקרה, כי במקרה זה חלק מהיולי אוגוסט הגלותי המתוקתק שלנו. זה לא במקרה. זה, יוצאים, עכשיו יוצאים מ-40 ימים של כעס ונכנסים ל-40 ימים של אלול. אנחנו שמים לב לזה או שהיינו ביולי אוגוסט. בחופש משפחתי. עכשיו יוצאים מ-40 ימים שבהם משה רבינו הולך ומבקש את הכל, וביום ראשון הוא זוכה בלהיכנס. אגב, לפי רש"י שלו ביום ראשון, עכשיו הלילה, בכ"ט באב. עכשיו מתחילים מ-40 ימים. על פי רש"י, בתורה, בפרשת עקב, ה-40 ימים מתחילים מכ"ט באב. עכשיו ראה פה. עכשיו ראה את אנוכי. ראה אנוכי זה יותר מלראות קולות. ראה אנוכי. איך אפשר לראות בתוך הכללה את חילופה? אתם יודעים מה זה אנוכי? אנוכי, כתוב בספרים שאנוכי זה הכי גבוה, זה יותר מעני. מה זה אנוכי? מה השורש המילה אנוכי? אנך. תסתכל, או מה שקוראים אצלנו, תעצום את העיניים, ותראה. אז אתה תראה לא את הקליפה, אלא את אנוכי.
אני רואה כל צלוחת פני השם.
ולא יראה את פני השם ריקם. לא יראה את פני השם, גם זה ביטויים של פה. לא יראה את פני השם ריקם. מה זה פני השם ריקם? אתה תראה את פני השם, אבל אתה לא שם. אתה על ניוטרל. זה קורה לי כל יום, זה קורה לי לפעמים לא עלינו כל היום. גאולה שלמה, ראה אנוכי. נו, בטח זה יהיה פעם. לא, לא, נותן לפניכם היום. היום אתה יכול. היום אתה יכול. אז זה ככה קצת, 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 עד שמגיעים לוהיית אח שמח. פי פשוטו הבטחה ותלמודו, לרבות לילי יום טוב שמיני. איך חסידים שואלים? נו, בעבור את הידוע של חסידים, חסידים שואלים, והיית אח שמח. אח פירושו רק, רק זה ריבוי או מיעוט? מיעוט. גם מרבה, את מרבה, אח ורק, זה מעטים. אז והיית אח שמח, היה אמור למעט משהו, לא לרבות. ככה שואלים חסידים. כולם שואלים. אבל איך חסידים עונים? אז חסידים עונים, גם והיית אח שמח בא למעט. אז אבל אתה אמרת שזה בא לרבות את שמחת תורה. לא. זה בא למעט את הוהיית. כדי להיות שמח, תמעט קצת את האתה. והיית אח? אח שמח. אבל איך אפשר להגיע לבעיית האח? שזה צריך את פרשת ראה אנוכי. אם תראה את אנוכי, אז אתה לא תהיה. אומרים חסידים, אנוכי עומד ביני וביניכם. זה האנוכי שעומד ביני וביניכם. את מה אתה רואה? את אנוכי או אנוכי? זה מה שעומד ביני וביניכם. אם ראה את אנוכי, אז והיית יהיה אח, ואח יהיה. ושמחת.